מישהו. אנחנו מתחילים ב-12 ו-12 דקות. אולי עדיף מ-12:00. 12:12, תאריך ה-20, ל-11, 22, כמה 2 ו-1ים. אנחנו היום בשיחה חשובה למדי עם יוסי ביטון, חבר, פעיל חברתי, עורך דין מן הסגל, ואנחנו נדבר קצת על, ככה, על הפן האישי של יוסי, ועל המצב החוקי והמשפטי שלנו בתוך תאגיד מדינת ישראל, ופנינו לאן, איך ממשיכים מכאן. אז בואו, שתפו את השידור, וסלחו לנו אם יהיו עוד תקלות בהמשך, נעשה את זה הכי קצר והכי לעניין שאפשר. בואו, יוצאים לדרך, מתחילים, תודה רבה. יוסי ביטון, שלום לך, שבוע טוב.
היי שי, שבוע טוב לכולם.
אני התנצלתי מראש אם יהיו נפילות ותקיעויות ועניינים טכניים שיסלחו לנו.
כן, ממש.
כן, כמו שאני אומר תמיד, עדיף חיבור חוטי על חוטי. מקווה שכל מי ששומע ילמד את השיעור. יוסי, אני מאוד שמח שאתה יודע, פניתי אליך ואמרתי בוא נעשה איזושהי שיחה, איזשהו רעיון, ואני רוצה ככה לשמוע ממך את הצד האישי, שהרבה אנשים שהתעוררו למציאות רבודה בשנתיים שלוש האחרונות, אחרי שהם ישנו חזק במשך הרבה שנים, אולי כל חייהם, מה העיר אותך, אם אפשר לשאול, מה גרם לך... אתה יודע, להגיד, וואלה, אוריקה, כאילו משהו פה השתנה בתפיסת מציאות שלי. מה זה היה? מה היה הטריגר, או השידור, או המידע, או החוויה? איפה זה היה?
טוב, אז קודם כל...
קודם כל, נתקע השידור. אמרתי לכם, אמרתי לכם, רבותיי, חיבור חוטי, לא על חוטי. מי אמר על חוטי?
טוב, נראה לי שחזרנו.
כן.
אוקיי, אז אצלי בכלל, כל תהליך העוררות, הוא התחיל במקטע לא של עולם הרפואה, דווקא מהעולם הסוציאלי. כולנו זוכרים את ה-15 למרץ 2020, ישיבת הממשלה, שבה החליטו באותה ישיבה, לצמצם את פעילות המשקית ב-50%, להוציא מיליון איש, מיליון עובדים לחל"ת, קראנו לזה פעם אחת מעבדות לחל"ת, ואז באותה נקודה הייתה לי מדיה, עד היום היא פשוט קיימת, מדיה תמיכה בפייסבוק, שנקראת ביטוח לאומי ועוד, שתומך באנשים בכל מה שקשור לעניינים של בביטוח לאומי. עכשיו, כשיצאו מיליון איש לחל"ת, מישהו היה צריך לתמוך בהם, אבל לפחות ככה לקחתי את עצמי. לקח לנו יומיים ללמוד את החוקים, ללמוד את החלטות הממשלה, את התיקונים שעברו החוקים, לדבר קצת עם החברים מביטוח לאומי, כי במקור שלי אני מגיע מביטוח לאומי, או את ההתמחות המשפטית שלי ביצעתי שם ב-2009, ומשם לבוא וללמוד את כל החוקים, איך תומכים במיליון איש שפתאום יוצאים לחל"ת. לאחר יומיים של למידת החוקים, למידת התקנות והחלטות הממשלה, אתה מרים את הראש ואתה עושה איזשהו זום אאוט, ואתה אומר, אוקיי, בוא נראה באמת מה קורה כאן מבחינה בריאותית. איך פתאום יוצאים מיליון איש לחל"ת? משהו כנראה ממש קורה כאן מבחינה בריאותית. ואז מסתכלים לאחור, לבוא ולראות באמת מה קרה בישיבות הממשלה. זאת שהייתה ב-15 למרץ, וזאת שהייתה הקודמת לה, ב-8 למרץ. ואז פתאום אתה מגלה שבישיבות הממשלה בכלל מדברים על עשרות מאומתים נורא בודדים, בפרוטוקול ישיבת הממשלה של ה-8 למרץ, שבוע לפני הוצאת עם ישראל לחל"ת, מדבר ליצמן ומנכ"ל משרד הבריאות אז, משה בר סימן טוב, ומדברים על 25 מאומתים, 20,000 מבודדים, ומכאן אנחנו נכנסים פשוט לתוך הפיכה משטרית. מבחינתי, היות ואנחנו מכירים את אורחות הממסד כבר עשרות שנים, מבחינתנו זה היה ברור שאנחנו בהיפוך משטרי. וכשמתנגנת מנגינה עולמית, אז אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים להיפוך משטרי כלל עולמי.
אבל יש לי שאלה, יוסי, סליחה. אתה אומר שבעצם כבר אז, אתה מדבר איתי על מרץ 2020, אתה הבנת שמדובר על היפוך משטרי, לא אחר כך, זאת אומרת, אז כבר הבנת את זה?
באותה נקודה, לפי דעתי אפילו יש פוסט, ניתן לראות את זה על הפיד שלי, מה-18 למרץ, שקראתי לזה שאנחנו נמצאים במשחק השליטה הגדול ביותר מאז בריאת האדם. לי זה היה ברור שאנחנו בהיפוך משטרי. כל המנגנות שהתנגדו במקביל כנגד ביבי וממשלת ימין והתחמקות ממשפט, זה היה ממש, איך אומרים, הסוואת נתונים וסתם, כיוון הזרקור למקור אחד, בטח כאשר זה קורה ברמה עולמית. אבל היה ברור לי שאנחנו בהיפוך משטרי. מישהו לוקח כרגע את הדמוקרטיה האנושית לכיוונים אחרים. לא חושב שמדובר בדמוקרטיה שמתאפיין בכמה מדינות, אבל לי היה ברור שאנחנו נמצאים כאן בהיפוך משטרי. מישהו משחק כרגע במשחקי שליטה, שבאמת לא נודעו מאז בריאת האדם.
בחיים האישיים שלך, אתה יודע, במשפחה, בהתנהלות היומיומית, מה קרה שם? זאת אומרת, גם לך כאדם, כבעל, כהורה, זאת אומרת, איפה מצאת את עצמך עם בני המשפחה ברמה האישית מתמודד עם הטרללת, עם הפשע הזה? מה, איך התנהלת אז? אני מדבר על אז, כן? בהתחלה שהבנת שמדובר על משהו אחר ממה שסופר לכולם.
כשזה התחיל, אני מוכרח לומר שהיו לי כמה שותפי דרך מבחינת הקולגות המקצועיות, בין אם זה קולגות מתחום המשפט או מחברויות אישיות, כולם הבינו שמשהו כאן לא תקין. לבוא ולקרוא לזה מ-0 ל-100 היפוך משטרי, לא כולם לקחו את זה לשם, אבל הבינו שמישהו משחק כאן כרגע משחקי שליטה באנושות. וכך זה היה פחות או יותר במהלך החצי שנה הראשונה. בסגר הראשון שהתחיל ממש בסוף מרץ, וכל צעדי ההצרה שהיו, הבינו שמשהו כאן לא תקין. זאת אומרת, לא הרגשתי בודד, או איזשהו בן אדם שלקח את זה לכיוון איזושהי הזיה או קונספירציה, כי אגב, אני לא הכרתי את כל תורות הקונספירציות הקודמות, כל התורות למיניהן. מבחינתי, המידעים היו ידועים כבר כמה שנים לפני כן, אבל תמיד כמו כל אזרח מן השורה, אנחנו דנים על זה בשולחן השבת, וממשיכים הלאה אחרי זה לעיסוקים שלנו. פשוט באיזשהו בליל של רגע, הבלחה של רגע, כל ניסיון החיים הקודם פשוט עולה בזיק אחד, ואז אתה יצא פשוט באיזושהי תודעה, זהו, היא תודעה שהופכת להיות אקסיומטית. ואחרי זה כל יום פשוט בא ומצמיא את הטיעונים, עד כמה באמת אתה צודק.
ואיך התנהלת, שוב אני שואל ככה, עם המשפחה ועם הילדים, זאת אומרת, אם נגיד עד אז נהגתם ללכת לרופא כשהצטננתם, או לחסן חיסוני שגרה, או לקחת תרופות כשצריך, או גם כמעט כשצריך, משהו השתנה שם בכל הגישה, בהבנה, אתה יודע, ברמה האישית והמשפחתית?
טוב, ברמה האישית והמשפחתית, אני איש של ספורט. אני מאמן כושר גם. מעולם לא ראינו רופאים. לא מתוך אידיאולוגיה.
כן.
פשוט לא כל כך יוצא, וגם כשהילדים היו ממש קטנים, איך אומרים, כשהיה להם 38 חום, אז היינו נותנים להם להתבשל עם עצמם במשך יום יומיים. בסדר, אין כאן משום איזושהי המלצה או משהו כזה. זה כרגע, ככה אני הייתי נוהג. במקסימום לוקחים איזושהי מטלית לחלל לראש, עושים להם מבט יקרה. אבל ככל שהעיסוק שלי הוא תמיד מול רופאים, אף פעם לא ראיתי אותם בתור קליינט. לא, שוב, זה לא מתוך אידיאולוגיה, מאמין בגוף האנושי. השאלה שאתה שואל כרגע, היא שאלה שמבחינתי היא קצת אפילו מבישה אותי. למרות שידעתי בתחילת מרץ שאנחנו נמצאים בהיפוך משטרי, עדיין לא לקחתי את זה לכיוון עולם הרפואה, ובטח לא ברמה של רשלנות בוטה. בסדר, אני לא אקח את זה כרגע לכיוון של הצהרת כוונה. גם כשאני יודע ב-15 למרץ או ב-17 למרץ שאנחנו בהיפוך משטרי, עדיין שלחתי את הבן שלי להתחסן לפפילומה ב-24 לשישי. 3 חודשים כשאני מודע לחלוטין, ואגב ניתן לראות את זה פשוט על הפיד שלי. את כל הדברים ידעתי, אבל עדיין הנשיכה אחר סמכות, אחר עולם הרפואה, כי זה העולם שלי פשוט. אני מכיר את עולם הרפואה כמו כף היד. עדיין שלחתי את הבן שלי ואני אומר את זה בצורה הכי מבישה שיכולה להיות, אבל מצד שני היא נותנת לי גם את היכולת להבין את הגורמים הכי מקצועיים שיש בישראל, בעולם המשפט הרפואי ובעולם הרפואי, איך זה להישאב לתוך סמכות, איך זה עדיין לא לשחרר את האמונות הקודמות ואת ההסללה הקודמת במשך 30 שנה. זה נותן לי להבין אותם, אני לא מקבל אותם היום. חלקם אני אפילו לא מדבר, לא מדבר איתם. אבל אני עדיין נמצא בתוך המערכת הזו, אני עדיין שומע אותם, ואני יכול להבין מאיפה זה מגיע, מאיזה יסוד זה מגיע. למה זה לא צף עדיין, כאילו לכדי מצב של הקאה, זה כבר עניין אחר. אז זה לשאלתך.
זה מאוד חשוב מה שאתה משתף כעת, ורציתי שתאמר משהו כזה, כי זה חשוב לצופים ולמאזינים, להבין כמה הקיבעונות שלנו הם עם יסודות מאוד חזקים, ובאמת גם אתה כשידעת עדיין האמנת, נקרא לזה לממסד או למשרד הבריאות ולשיטות שלהם לטיפול או חיסון, כן. או דברים כאלה. וזה מאוד חזק, זה מאוד חזק, שתדע לך, אפילו אני לשמוע את זה שוב ממך, זה מאוד חזק וקל וחומר לצופים האחרים. מה רצית לומר? סליחה.
לא, לא, אני אומר, צריך להכיר את המקום שמהם מגיעים אנשי ממסד, נקרא לזה, או אנשים שעדיין נמצאים בתוך ההסללה הממסדית, או בכלל, כאילו, ההסללה של להימצא בתוך ממשל מסוים, בתוך הנחיות, להסתמך על גורמים. 70 שנה סמכנו על גורמים, ידענו מה זה צהל, מה זה הממשלה, ידענו שלפעמים יש שוחד וכל מיני עוולות, אבל לא ברמה שתכנס את כולם, פשוט באופן הרמוני, לנגן את אותה מנגינה בלי שום ביקורת, אף אחד לא מרים דגל אדום, אף אחד לא אומר, רגע חבר'ה, בוא נסתכל מה קורה כאן. זה פשוט להיכנס לתוך ההסללה הזו ולהימצא בקיבעון. זאת אומרת, ההסללה כבר הפכה לקיבעון.
כן.
ובאופן מביש, באופן מביש אני פשוט יכול לומר, שגם אצלי זה קרה, במשך השלושה ארבעה חודשים הראשונים, ידעתי שאנחנו נמצאים כאן בתוכנית נורא בוטה, אבל עדיין לא לכיוון הרשלנות הרפואית, או בכלל כאילו השימוש בעולם הרפואה, כדי שתהווה את הנקודה הארכימדית שממנה כל מינוף הדיקטטורה תבוא ותתהווה עלינו. זה לקח לי קצת זמן.
כמה זמן?
בוא נאמר אם תהליך העוררות של ההיפוך המשטרי לקח יומיים, התהליך של ההיפוך ברמה של הבנת עולם הרפואה ולאן הוא מכנס את כולנו, זה לקח לי פחות או יותר עד ספטמבר. כשהתחלתי להבין שהולכים להכניס לנו כרגע חיסונים. חיסונים שיצילו את כל האנושות.
זריקות,
כן. כן. אז... אגב, באופן אישי, אני מעדיף לקרוא לזה חיסונים, מסיבה אחת פשוטה. אני יודע מה זה תרכיב, אני יודע מה זה טיפול גנטי, אבל בעצם כך שנותנים לזה שם כוללני, זה נותן לכולנו לבוא ולחשוב באופן כוללני על חיסונים. ולכן, אני באופן אישי, תמיד אקרא לזה חיסונים, לא בגלל שהם מחסנים, לא בגלל שהם עומדים איזשהו פרמטר רגולטורי שמהווה ויקרא להם חיסונים, פשוט זה שם כוללני שיגרום לכולנו לחשוב על הכל, לא רק על הדבר הזה.
נקודה טובה, זאת אומרת, אם כבר מטילים ספק, אז בוא נטיל ספק על כל ה...
ממש על הכל. ולכן, אגב, אני מוכרח לומר כאילו שהוויכוח הסמנטי הזה, הוא פשוט ויכוח סמנטי, למרות שהוא נוגע, הוא יורד גם לשורשים הפרמקולוגיים, בסדר, זה בטח לא חיסון, זה כבר, זה טיפול גנטי. אגב, האגף לאפידמיולוגיה בהתחלה קרא לו תרכיב, למרות שזאת ההגדרה המשפטית, אין דבר כזה חיסון, כאילו בפקודת בריאות העם או בתקנות הרוקחים, קוראים לזה תרכיב, או הרכבת מגן, אבל באופן אישי, מבלי להמליץ לאף אחד, אני קורא לזה עדיין חיסון או חיסונים, וכל אחד פשוט ייקח את זה למכלול שהוא רוצה.
אני משער שגם, בוא נגיד ממרץ עד ספטמבר, נחשפת ללא מעט מידעים ברשת, זאת אומרת, מלבד הדברים שיצאו במיינסטרים, שזה היה אפשר לקרוא לזה תעמולה, אבל אתה תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני משער שנחשפת לתכנים ברשת, בין אם זה רבנים, שדרנים, מובילי דעה, שאמרו על זה כבר ממרץ, או מינואר, או לא יודע, מלפני כמה שנים, מה חשבת עליהם, על כל המידע הזה שיוצא ברשת, באמצעות אותם אנשים, אותם פוסטים, מה חשבת על זה?
אני לא יודע בדיוק לאיזה מידעים אתה מתכוון, אם אתה מתכוון למידעים ברמה של אג'נדה?
לא, נגיד שידורים שאני עשיתי, שידורים שהרב אמנון יצחק עשה, שידורים ששדרנים אחרים או מובילי דעה ברשת החברתית אחרים עשו. משהו מהתכנים האלה התחבר לך לראיית עולם החדשה הזאת, פתאום שנוכחת לדעת שפה יש השתלטות שלטונית, ופה יש רשלנות רפואית, משהו מהמידעים האלה התחבר לך לכדי תמונת מציאות קוהרנטית, נאמר ככה?
קודם כל אני מוכרח לומר שבמבט ראשון, בהתחלה קצת הסתכלתי על השידורים שלך, השידורים של אמנון יצחק, שידורים מעולם החרדי, או בכלל כאילו מערוצים שבאו וגילו את כל תורת הקונספירציות, נקרא לזה, במחאות כפולות ומכופלות מלפני שנים, הדבר הראשון שקודם כל הרגשתי מולם, זה פשוט השתאות. אמרתי, כל הכבוד. איך אין פשוט, היה להם את הזמן, את הרצון, את הידע, לבוא ולהתמקד ולהבין דברים, שאנחנו אומרים, חלפו על פנינו ועל פניי. במשך שנים, וכולנו פשוט המשכנו באורח החיים שלנו. המשכנו בעשייה העצמית לעשות לביתנו, ובמקסימום אולי היינו מטילים איזשהו דופי רגעי, על זה מושחת, וזה רשע, אבל לא התמקדנו בזה. ובטח לא חיברנו נקודות, שבסופו של דבר זה יוביל לאיזשהו עולם נורא דיסטופי, כמו שאנחנו נמצאים בו היום. אני מוכרח לומר שאותם שידורים, שמדי פעם, אגב, עד היום, כאילו, זה ממש מדי פעם, ואני נורא מתנצל מראש, אבל אותם שידורים, הם קודם כל, הם נתנו לי הרחבת אופקים, נתחיל בזה. ולהבין שכנראה יש באמת איזושהי תורה נורא מוסדרת. אבל ניסיתי להתמקד במה שהכרתי במשך עשורים קודמים. כי לפעמים התמקדות יותר מדי באמירות של אחר, אז קודם כל כאילו זה שהאמירה של אחר היא באה ומשלימה תמונת מידע, או נותנת איזשהו נופך יותר של ביטחון, שמה שאתה רואה זה באמת מה שאתה רואה, כי לפעמים קיים איזושהי צורת עיוורון כזו שקיימת באדם, שלא משנה מה אתה רואה מול העיניים, עדיין יש איזשהו בלאק-אוט כזה, המוח עצמו פשוט לא מפרש את זה, הוא מייצר איזושהי חסימה. היה חשוב לי להיות צלול בדעה. ומתוך ההיכרות, פשוט התמקדתי בנקודות ובצמתים שמאפיינים את כל הממסד. אז אם זה להבין מה קורה בבתי חולים או בקופות חולים ובמנהל הרכש, כדי להבין את המגמה ועד כמה, היא הולכת להעמיק. איך אומרים, לפי הליכי חקיקה או הליכי רכש, אתה יכול לצפות עד כמה מדובר במגמה שהופכת להיות, שתהפוך לקבע ולא משהו אפיזודי, משהו רגעי. כשאתה מסתכל לצורך העניין, מה שהתמקדתי באותה נקודות, זה היה הלכי החקיקה, איך מייצרים חקיקה. ואני יודע איך מייצרים חקיקה, היא פשוט הייתה תוך שניות. הבנתי שחקיקה, או לפחות הקונספט של חקיקה, כנראה כבר תוכנן. הדבר השני שהסתכלתי עליו, זה היו הליכי הרכש. היה כאן רכש קטסטרופלי, ברמה של מיליארדים, באופן בלתי מבוקר. ואז הבנתי שאנחנו נכנסים כאילו למצב שהוא קבע. זה לא הולכת להיות כאן איזושהי מגפה של 3-4 חודשים שנה. אנחנו, אם הבנו משהו במרץ, הבנו שאנחנו הולכים להישאר כאן לנצח. וזה אגב, זה גילוי לא נעים. זה נותן,
סליחה, תמשיך.
לא, זה נותן לך להבין שהחיים שלך הולכים להשתנות, ואם קיבלת את נשיקת שמיים, לבוא ולהבין את זה, ופתאום אתה מסתכל ימין או שמאל, אתה מבין שאתה לבד. בעולם הרפואי, בעולם המשפט הרפואי, אני לא רואה הרבה סביבי. אני מנסה. ואז אתה מבין שזהו, שהחיים שלך הולכים להשתנות. הולכים להשתנות, ואיך אומרים, בסופו של דבר הם ידעו שהם נפלו על המשמרת הלא נכונה.
בעצם אבל עשית בחירה, תקן אותי אם אני טועה, עשית איזושהי בחירה בין להיות אדם שהוא עורך דין, שהוא עובד טוב ומתפרנס ועוזר לאחרים במסגרת תפקידו, להרבה יותר מזה, לפעיל חברתי, או לאדם שהוא עורך דין, שהוא גם פעיל חברתי, וגם נותן מרצו וזמנו, ומחלק את כל האנרגיה שלו, בין כמעט אולי כל מי שזקוק לעצה, לתמיכה, וזה לא, אגב, אין פה בכלל עניין, אתה יכול גם להתפרנס מזה, וגם לתרום מזמנך לזה, זה לא הפוקוס, הפוקוס הוא שבעצם שינית, משהו כאן השתנה בתפיסה, שגרם לך לשנות מדרכך, ולהיות, או לצאת מגדרך בשביל לעשות יותר. אני צודק או שלא היית מגדיר?
אתה אפילו לא יודע עד כמה אתה צודק, ואני לא אומר את זה מתוך איזושהי ענבה פרטית, או מה שלא יהיה. איך אומרים? כנראה שאלוהים בחר בהורים הנכונים להביא את כולנו, אגב, לנקודת הזמן הזו, מבלי להמשיך הלאה. אגב, מבחינת עורכי דין בתחום המשפט הרפואי, זו תקופת הרנסנס הכי גדולה שיכולה להיות. פשעים על ימין ועל שמאל התבצעו כאן במהלך השנתיים או שלוש האחרונות. על ימין ועל שמאל. בין אם זה במסגרת ניסויים בלתי מבוקרים שבוצעו בבתי חולים, שימוש בתרופות בלתי מבוקרות, כדי פושעות, תראו את הרמדסיביר ואת האקטמרה, שאגב אנחנו ניתרנו אותם כבר בחודש מאי ויוני 2020, שבוצע שם על האקטמרה למשל, נכנסה ברמה לא תקינה נקרא לזה, בסדר? אני אזהר במילותיי. אנשים נכנסו על שתי רגליים, עם לחץ בחזה, ויצאו משם על שולחן אירוסטה. איך אומרים, מבחינת העיסוק הישיר, זאת הייתה פשוט, יכולה להיות תקופת רנסנס הכי גדולה שיכולה להיות, רשלנויות רפואיות על ימין ועל שמאל. Yeah. שתבינו. אני לא יודע מה אתם יודעים, פניתם פעם לעורך דין, נקבל מכתב מעורך דין, או להוציא מכתב מעורך דין, זה כמה מאות או אלפי שקלים. לא יכולנו לעמוד ולהפוך את זה למקצוע. להפוך את המהפכה הזו למקצוע. אנחנו אומרים, אנשים קיבלו מאיתנו עשרות מכתבים בחינם. פשוט רק כדי לנסות אולי טיפה להוריד את העוול הזה. איך אומרים, גם ניסינו להציף את כל מה שקורה בבתי החולים, בחלקם הצלחנו, בחלקם פחות הצלחנו. תראו מה קרה בוולפסון, 21-60, שלפחות הם הודו, בוולפסון הודו, שאותם קשישים נפטרו מהנשמה לא נכונה. כמובן שמי שהיה אשם באותה הנשמה לא נכונה זה האחיות, זה מה שאמרו עליהם הרופאים. אבל כן, נכנסנו לאיזושהי תקופה שהיא נוראה מבחינת התנהלות רפואית משפטית, אבל לא, אנחנו לא יכולנו להפוך את זה לעיסוק. פשוט לא.
אני לוקח אותך רגע כזה fast forward, ואתה מבחינתי אחרי זה תשים את הלוח זמנים שלך, לא חייב לפרט הכל, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב. אתה מתישהו גילית שבעצם הסטטוס החוקי של ממשלת ישראל או של כנסת ישראל לתפקד ככנסת ישראל וממשלת ישראל, הסטטוס החוקי הזה הוא כנראה לא כל כך יציב בלשון המעטה. וכשגילית את זה, וגם אני איכשהו ככה הייתי שם בתמונה והיו עוד, ניסינו ועדיין מנסים להפיץ את זה ולשתף את זה החוצה. עכשיו, סגרו אותנו הרי במין בועות של רשתות חברתיות לפי תכנים ותחומי עניין ושיתופים שאנחנו עושים וחברים ומשפחה, ונהיה יותר קשה להפיץ מסרים, אם אפשר לומר ככה. עדיין, אם תוכל להתמקד בסטטוס החוקי סלש משפטי של כנסת ישראל, ממשלת ישראל, מקום המדינה ועד היום, כי כל מה שמתרחש כאן בשנתיים שלוש, וכמובן גם לפני, מבוסס על זה, על איזושהי תשתית חוקית שהכל פועל על פיה. האם היא קיימת התשתית החוקית הזאת? האם כנסת ישראל, ממשלת ישראל, לדורותיהן, אבל גם כעת, האם יש להם ביסוס חוקי לכל מה שהם עושים?
שאלה טוב, אנחנו נכנסים, אני לא אכנס לזה יותר מדי, מכיוון שזה...
לא לפרט, מסכים איתך, לא לפרט?
לא, אני רק אציין, אני לא אכנס לזה, לא בגלל שדעתי לא נתונה בנושא הזה. מכתב הכי רשמי הובא ליושב ראש הכנסת, והכי רשמי הובא ליושב ראש ועדת הבחירות לכנסת, לא בגלל שאני צריך את יושב ראש ועדת הבחירות, פשוט כי הוא שופט. הוועדה עצמה היא ועדה שמרכזת שופט עליון, או כמה שופטי עליון, ומרכזת גם את הכנסת עצמה, שבה הבאתי בדיוק את דעתי. אבל אני רק אומר, כאילו מאיפה זה התחיל, לא שהכרתי את זה לפני. איך אומרים, אנחנו חייבים להבין, ואני פשוט פונה כאן לכל החברים שלי, שהם אנשים חכמים ביותר, או משכילים ביותר, אני לא אקרא לזה חכמים, משכילים ביותר. יש הבדל בין השכלה לבין בינה. השכלה זה פשוט, זה מגירות מידע שכולנו מכניסים לתוכן, כל פעם אנחנו לומדים משהו חדש. לבוא ולייצר איזשהו בליל של החלטה, או להקיש דבר מתוך דבר, זה כבר בינה. ולצערי אנחנו קצת נעדרים מתוך בינה בתקופה האחרונה. אבל אני רק אומר איך זה התחיל. זה התחיל כאשר מחודש מרץ, אני אספר שלמדתי את תיקוני החוקים והתקנות והצווים ונהלים בקשר לענייני אבטלה, ומשם כאילו זה עבר כבר לחוקים ותקנות וצווים וחוק סמכויות, וזה לא כמו פעם שהיינו לומדים חוק, זה היה מידע שנשאר לך, שוכן לך בראש במשך שנים, ומה שנראה זה כל פעם כאילו רק לבוא ולשלוף. כשבן אדם שואל אותך שאלה חוקית, אתה שולף את מה שלמדת לפני 5 שנים והכל בסדר. כאן המצב היה שונה. פשוט כל שבועיים שינו חוק. כל יומיים הוסיפו תקנה, כל חודש הוסיפו עוד חוק ועוד טבלה, ברמה בלתי נסבלת. אני וחברים שלי, אנחנו כ-200 עורכי דין, שפשוט היינו קבוצה, ניתן לשייך אותם היום במסגרת מכתב עורכי דין, אבל קבוצה נורא מצומצמת של עורכי דין, לצערי, ואני אומר את זה בשיא הבושה, אם יש 80,000 עורכי דין, רק 100-200 הבינו על מה מדובר, התחלנו לרדוף אחרי עצמנו. איך אומרים, כשהם מתקשר בן אדם ושואל למהות חוק, אז אתה ידעת אתמול את התשובה, אבל מתוך הזהירות תמיד היית אומר לו, חכה, אני אבדוק, אני אחזור אליך עם תשובה.
אולי זה השתנה, כן.
אולי זה השתנה, כן. ואז יום אחד אתה מרים את הראש ואתה אומר, פאק, אי אפשר לרדוף ככה יותר מדי אחרי החוקים האלה, ואחרי התקנות והצווים, וועדות חוקה, ולרדוף אחרי חברי כנסת. אתה מתחיל להסתכל, עושה איזשהו זום אאוט, ואתה חוזר לקורס הראשון שאתה לומד במשפטים. ובין הקורסים הראשונים שאתה לומד במשפטים, זה דיני חוזים לצורך העניין, והמשפט החוקתי. איך לעזאזל בונים מדינה. כשאתה מקים מתנס, הדבר הראשון שאתה מקים חברה, אתה מקים תקנון. כשאתה אומר, בתקנון הזה יהיה מוסד כזה, יהיה את האספה הכללית, יהיה את הוועדה המבקרת, יהיה את הדירקטוריון. ואז אתה חוזר אחורה, אתה חוזר לאותם חבורת קונספירטורים, שנקרא אז מועצת העם, שקיבלה את הסמכות מהאום לבוא ולהקים מדינה. ובתוך ההחלטה הזו, בואכה למגילת העצמאות, באו וצריכים להקים חוקה. כאשר במסגרת החוקה הזו, זאת החוקה שהייתה אמורה לכונן את כל מוסדות המדינה. מי זאת תהיה הרשות המחוקקת, המבצעת, ומי תהיה גם הרשות השופטת. משם אנחנו מתקדמים ואנחנו מבינים שבאיזושהי נקודה מסוימת, הם פשוט זנחו כל סמכות לחוקק חוקים. אם בהתחלה הייתה את האספה המכוננת שהפכה להיות הכנסת הראשונה, והכנסת הראשונה הייתה מוסמכת לחוקק חוקים בחוקה לישראל, אמרו, אנחנו לא נספיק תוך חצי שנה, כפי שהתחייבו, במגילת העצמאות. אז אוקיי, אז זה התמשך. זה עבר לכנסת השנייה, שקיבלה את הסמכויות של האספה המכוננת, שמוסמכת לחוקק חוקה וחוקים. פתאום אנחנו מתקדמים, מחוקקים לנו את חוק יסוד הכנסת, שאמור להגדיר את הסמכויות של הכנסת. ובין הסמכויות של הכנסת, זה שתהיה מוסמכת לחוקק חוקים. מה שעשתה הכנסת, ביום שחוקקה את חוק יסוד הכנסת, היא פשוט זנחה כל סמכות לחוקק חוקים. היא אמרה, אין צורך בזה, אנחנו לא רוצים שיהיה רשום שאנחנו מוסמכים לחוקק חוקים. אתם יודעים מה? אנחנו אפילו לא רוצים להיקרא בית המחוקקים. הכנסת הראשונה והשנייה נקראו בית המחוקקים. היא אמרה, עזבו, גם את השם הזה אני לא רוצה. מהיום תקראו לנו בית נבחרים. וככה, זה המצב הנורמטיבי, זה המצב החוקי שבו אנחנו נמצאים. אם אנחנו נגדיר את זה כלשון הפסיקה, אנחנו נמצאים בין האזרח לבין הרשות, מתקיים חוזה בלתי כתוב. וזה בדיוק מה שמתקיים בינינו. לכאורה, הכנסת עצמה, אין שום הסמכה מפורשת לחוקק חוקים. אז אנחנו שואלים את עצמנו, מתוקף מה הם חוקקו כרגע את כל חוקי הדיקטטורה האלה? מישהו לא סיפר לנו את זה. מישהו לא סיפר שאנחנו מקיימים את כל החוקים הדיקטטוריים האלה רק מכוח הסכמה, מכוח הסכם חוזה בלתי כתוב. וזה משהו שיצטרך לעמוד בבחינה ממש בקרוב. ניתן לממשלה לבוא ולהיכנס. כן.
אני נעצור את זה כאן, כי עוד שנייה נגיע לזה שוב, שזה בעצם, כי הכדור אצלנו, ברגע שאנחנו מבינים את זה, הכדור אצלנו, כי אנחנו מסכימים לחוזה בלתי כתוב, שהמצב יימשך, זה אומר שהכדור אצלנו, ותכף נגיע לכדור הזה. אני רוצה רגע לגעת בפן נוסף, או בפאה נוספת שאני חושב, או ככה אני מבין מהיכרות אישית איתך קצת, שזה עוד איזה צוהר, עוד איזה דלת שנפתחה לך, ואולי אני טועה, אולי זה כבר מבית אבא, אני לא יודע. הנושא של עם ישראל, או בני ישראל, בארץ ישראל, או העם היהודי, או לא משנה כרגע איך אני אקרא לזה, ישראל, יהודי, עברי, אני לא נכנס רגע למילים הללו, או לסמנטיקה הזאת, אם זו רק סמנטיקה. מה, האם משהו התעורר בך בהקשר הזה, בתוך כל השנתיים שלוש האלה, האם הסיפור מציאות שנגלה בפניך דרך המערכת הבריאות או הרשתנות הרפואית או הרשתנות המערכתית ככלל וכל מה שאמרת עכשיו לגבי כנסת ישראל, ממשלה וכדומה, האם איכשהו זה יתקשר גם למה אנחנו עושים כאן בארץ ישראל? מה זו המדינה הזו? למה אנחנו כאן כבני ישראל או כעם ישראל אחרי 2000 שנות גלות? משהו שם מתחבר לכדי תמונה, שוב, מבחינתך, קוהרנטית?
תראה, קודם כל, אני רק אציין, אני לא יליד הארץ. אני יליד מרוקו. איך אומרים, בתקופה האחרונה, כאילו בשנים האחרונות גם גיליתי שדגל מרוקו היה עם מגן דוד. באמצע שנות ה-20, אחרי זה כבר הפך לכוכב. הנושא של המדינה, המדינה הציונית, המדינה היהודית, תמיד כינן אצלנו, שזה מקום הבית היהודי. הבית שאמור לאכלס את העם היהודי ולהנחיל כל תורת ישראל. איך אומרים, זה תמיד נמצא בתווך, אנחנו משפחה נורא מסורתית. איך אומרים, יש לנו ספר תורה בבית. ואני לא מדבר על חמישה חומשי תורה, ספר שנכתב על ידי אחי, לעילוי נשמת שני ההורים שלי. אז איך אומרים, זה ספר ההפעלה שלי. עכשיו זה תמיד נמצא ברקע, תמיד נמצא באוויר. וכשאתה נכנס לכל התהליכים האלה, בסופו של דבר, כאילו אם אמרנו שאנחנו נמצאים באיזשהו היפוך משטרי, אז חלק מההיפוך המשטרי, מעבר לדיקטטורה עצמה, זה בכלל כאילו המשטר הגלובלי. זאת אומרת, אנחנו הולכים להיות משהו חלקיק בתוך קוסמוס אחד ענק, בתוך עולם גלובלי, שלפעמים יש בו איזשהו היגיון מסוים. בסדר? אנחנו לא ננטרל את זה, בכל זאת, אנחנו טסים כל הזמן, אנחנו באינטרנט, מדברים ממש עם החבר שנמצא ממש לידי, אבל 12,000 קילומטר ממני, אבל אנחנו נכנסים כרגע, מתחילים לאבד מהישות שלנו ומהזהות שלנו. אז במונחים מסוימים, במונחים טכנולוגיים, במונחים של ידע, במונחים של השכלה, אולי זה בסדר. אבל אנחנו גם הולכים ומתמכרים ומאבדים מכל מה שאפיין אותנו במשך 2000 שנה. המשפט שתמיד עלה לי באוויר, זה המשפט של בלעם. עם לבדד ישכון ובוגרים להתחשב. אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים כאן לאיזשהו עולם שאנחנו נאבד כרגע מכל משמעות וכל ערך פנימי. אנחנו גם רואים כל תהליכי החקיקה והפרוגרסיביות. הדבר הראשון שלקח, שמבחינתי לקחתי בתור איזשהו יעד, שלא משנה כרגע בעולם, אנחנו חייבים קודם כל להסתגר, ובתוך הזירה הפרטית שלנו, לבוא ולראות מה מתאים לנו כרגע לעשות, ועד כמה אנחנו צריכים להשתייך לכל הגלובליזם שהולך ומתהווה עלינו. קודם כל להסתגר, לא להסכים, אנחנו לא נסכים, אנחנו 12 שבטים לצערנו. אולי לא להסכים, אבל להתווכח בתוך הבית. ומשם ככוח מאוחד, לבוא ולראות עד כמה אנחנו מוכנים להתמסר, להיות גלובליסטים. הדבר הראשון שזה מבחינת הרוח שנושבת, זאת אומרת, הרוח המסורתית היא תמיד נושבת כאן. היישום הראשון שראינו, לבוא ולהגיד שכאן אנחנו חייבים לקטוע את זה, זה כשמשלחת משרד הבריאות נסע ל... אני לא זוכר כבר לאן היא נסע. אבל נסע לבוא ולקדם את אמנת המגיפה הגלובלית. וזה הדבר הראשון שאמרנו לחברת הכנסת הנורא מיוחדת, לעידית סימן, וזה מה שאמרנו בערוץ 7, שמישהו כאן הולך לדרוס אותנו ברמה הריבונית. אנחנו הולכים לאבד כאן כל זהות, ואפילו יש איזשהו חשש להשתלטות. וזה מה שהם הבינו. אז הדבר הראשון זה לבוא ולסגור את גבולות המדינה. לא להתחייב לשום דבר. אנחנו מעולם לא התחייבנו. אגב, זה מתחילת המדינה, מראשית המדינה זה היה ככה. לא סתם בן גוריון, חזרת באיזושהי אמירה אגבית, שמום. הוא אמר, אנחנו לא הולכים להתמסר לאף אחד. בפסיקת בית המשפט, היה כתוב שם שיש בזה גם חשש להשתלטות. כשאתה נכנס לאמנות גלובליות, באופן בלתי מבוקר, יש כאן חשש להשתלטות. ומי יודע, מי כמונו לדעת, שם היהודי הוא תמיד יעד נורא נחשף מבחינת כל הצדיקים שעוטפים אותנו. למה לתת את זה?
אנחנו, אתה יודע, החבר'ה שנמצאים היום בממשלה ובכנסת, הם מבחינתי הם לא בן גוריון, והם דווקא כן נראה שנוהים אחרי שמום וכל זרועותיו. השאלה אם הם אלה, ולי כמובן התשובה ברורה, זו שאלה רטורית, הייתי אומר, האם הם אלה שצריכים להחליט עבורנו? ואם לא, מי כן? זאת אומרת, כשאתה אומר לסגור, להתכנס, מי יתכנס? מגזרים שונים, רבנים, פוליטיקאים, רופאים, מי אמור להתכנס? סנהדרין, שלא קיים כבר הרבה מאוד שנים, מי אמור להתכנס ולטכס עצה ולהחליט מה הלאה, או לאיך ממשיכים מכאן, או איך סוגרים, או איך פותחים, באיזה תנאים, מי אמור להחליט את זה?
אם אתה רוצה לשמוע את דעתי, איך אמור להיות משטר, או בכלל כאילו מבנה שלטוני, אז יש שני דברים שנכון לעכשיו, כמובן כאילו שהדינמיקה עצמה, היא תמיד תביא לחשיבה אחרת, אבל איך אומרים, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב, הצורת שלטון שונה, שהרבה יותר מבוזרת, הרבה יותר מערבת את העם, מעבירה הרבה יותר סמכויות לעם. אני לא יכול לדרך סמכויות גם מבחינת כוח. אם כרגע אני מסתכל על הכנסת, איך אומרים? הכנסת לא יכולה להמשיך להתנהל לבדה ככה, לבוא ולהחליט ותחת תשע אצבעות, בארבע לפנות בוקר להעביר חוק סמכויות. זה לא יכול להימשך. אותו כנה לגבי בית משפט העליון, או בגץ, בשבטו כבגץ, שבא ואמור להיות ציר מבקר כנגד החלטת הרשות, בין אם זה הממשלה או המחוקקת. גם הוא, קצת בעייתי, שהוא יישב לבדו ויחליט. בסדר, אנחנו הבנו במסגרת שנות המגפה האחרונות, שפחות או יותר כולם מתיישרים לאותו קו. אז אמרתי, אוקיי, יש אפשרות של פינוי-בינוי, לבוא ולמחוק הכל ולמדות הכל מחדש, שיש מזה בעייתיות מסוימת, אני לא אומר שצריך לפסול את זה על הסף, אבל אני לא בעד. אני חושב שהכנסת, סליחה?
גם אני לא, בטח לא עם הסיסמה שלהם, build back better, אז כן, גם אני לא בעד פינוי בינוי, כן.
לא, אנרכיה והרס, איך אומרים, כבר חווינו את זה בבית שני, אנחנו לא צריכים את זה. אבל מה שכן, יש לנו כבר כנסת, הם בית נבחרים, צריך שישב מעליהם בית עליון, כמו בכל מדינה שרוצה לשמר לעצמה זכויות חוקתיות. העם צריך לשמש כבית עליון. הם מעבירים חוק, אנחנו צריכים להיות שותפים לו. בין אם זה מאשרים, או נותני זכות וטו, אבל העם צריך להיות שותף. הדבר השני זה תקנה לגבי בגץ. עם כל הכבוד שיש לשופטי בגץ, ויש לי המון כבוד לשופטי בגץ, לצידם צריכים לשבת נציגי ציבור. אבל בסופו של דבר, מה התפקיד של בגץ? זה לבוא ולנהל את המחלוקות שבין הרשויות לבין האזרח. מן הראוי שישב שם, שישבו שם גם אנשים מתוכנו. צריכה לקום רשות אזרחית באופן, פשוט בתור דוגמה, שם כולל, זה לא אמור להיות, כרגע אני לא נכנס לטכניקה, אבל רשות אזרחית של העם, שפשוט תהיה שותפה לכל הליך קבלת ההחלטות. ובתוך ההליך הזה, הדבר הראשון, זה קודם כל לא להתמסר כלפי חוץ. לא לחתום באופן בלתי מבוקר על אמנות בינלאומיות שיחייבו אותנו, והכל צריך לעשות בשיתוף עם העם.
תגיד לי, לרבנים יש כאן תפקיד? לקהלים של הרבנים יש כאן תפקיד? אני מדבר על רבני אמת, לא על ה... אתה יודע. מדבר על הרבנים הטובים, מי שלנו על... כן, אלה שמצדיקים את, את הכינוי רב. כן?
קודם כל, באופן קטגורי, מבלי להיכנס כרגע לרבנים מסוימים, באופן קטגורי, אנחנו גדלנו על דרכי רבנים ולא לכיוון האמיני, אבל רבנים יש להם אמור להיות, או לפחות אמור להיות, טיפה מעבר לפיזיות, קצת שאר רוח. איך אומרים? בשורה הכי מליצית, יש להם אלוהים. בסדר? אז אני בהחלט רואה בהם כאיזושהי נקודה שאמורה לנצוח איזושהי יושרה מסוימת, מעבר לבינה ולחוכמה. אז כן, אני רואה בהם הרבה ערך. עכשיו, אנחנו נמצאים כרגע בתוך איזושהי נקודה, מבחינה קרמטית קוראים לזה חריץ קרמטי. פעם היה, יש את המשפט שאומר, הכל צפוי והרשות נתונה. אני טיפה יהפוך את זה. זה הכל גלוי והרשות נתונה. ניתנה לנו כרגע איזושהי הזדמנות. איזושהי הזדמנות שמבקשים להחזיר עטרה ליושנה. אנחנו נכנסים לממשלה שטיפה מבקשת למוסס את מה שעברנו כאן בשנתיים האחרונות, בממשלה האחרונה, שפשוט איבדנו, סטינו מכל נורמה שיש בה יסודות של דת, של מסורת יהודית. קיבלנו כרגע איזשהו חלון הזדמנויות, עם 19 או 18 חברי כנסת חרדים, אני לא מדבר על 14 נוספים מהציונות הדתית, גם הם מוזמנים להיכנס, אבל אני רואה את החרדים כרגע בתור איזשהו מודל, שאם אנחנו לוקחים כאילו את העולם המקביל, שנמצא בעולם המתורבת הרגיל, אז שם יש קהילות, הם יודעים לנהל קהילות מסוגרות בינם לבין עצמם, עזרה הדדית, כסף מזומן, עולם הסלולר. אם אנחנו נפרוט כרגע את כל הרכיבים שכביכול כאן אנחנו צריכים טיפה לעדן או אפילו לעצור, זה שוכן במגזר החרדי. במגזר החרדי אנחנו יודעים שרוצים לשמר קודם כל זהות יהודית, מסורת יהודית. אנחנו יודעים שהסלולר אצלם אומנם הוא לא רק אמצעי לפריצות, אבל הם כנראה ידעו למה הם מתנגדים לזה. והיום אנחנו יודעים למה גם צריך טיפה להיזהר עם הסלולר. זה הולך להיות כלי המעקב הכי גדול שלנו.
וכבר.
כן, כן. בתקופה הזו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתגייסים ביחד עם המגזר החרדי, המגזר האמיתי החרדי. אני לא מדבר על חצרות קודמים, שעליהם פשוט עברתי כבר את שלב הכעס, ויותר לשלב ההתאבלות. כן. פשוט כך, זה לא יאמן מה שקרה שם. אבל עדיין נשארו כמה פרחים בדרך.
עצם זה שאנחנו מסוגלים לחייך ולצחוק, אז זה כבר אומר משהו.
כן, זה מין, כן, צחוק וחיוך כזה שמתחיק כאב. אבל תשמע, זה ברמה בלתי נתפסת. אבל לא נדבר עליהם, נדבר על האנשים שעדיין כאילו נשארו בישרתם. אנחנו צריכים להתחבק עם המגזר החרדי, שיבינו את מה שאנחנו יודעים, איפה נקודות המעצור, לאן זה הולך, ופשוט שיתחילו טיפה לסדר את המדינה הזו, ללחוץ איפה שצריך, יש כוח פוליטי לא מבוטל, ופשוט צריכים להתחיל להשתמש בזה, זה חלון זמנים נורא מצומצם, אם אנחנו נכנסים כרגע לאיזושהי ממשלה, שהיא שינוי לשינוי, לפי דעתי, היא מעורכת סביב שנה, פלוס מינוס, לאחר מכן פניה של המדינה לממשלת אחדות, כי ככה יהיה יותר קל להנחיל שליטה. אנחנו הולכים למשטר מלוכני. משטר מלוכני דורש שתהיה מינימום אופוזיציה, מינימום ביקורת, זה מה שאנחנו רואים שקורה בבג"ץ. וככל שהממשלה הזו תורחב, כולם יעמדו דום, לצלילי חצוצרת ראש הממשלה שימונה אז, זהו, הפכנו למשטר מלך, משטר מלוכני, ולשם זה הולך. אבל חשוב לנצל כרגע את החריץ הקרמטי הזה, כמו שאנחנו קוראים לו, ושם לנסות להפוך את המגמה. ונקודה ארכימדית, כפי שאני רואה אותה כרגע, זה המגזר החרדי.
כן, לא... תודה על זה. עוד שאלה קטנה, למרות שחשבתי שאני אסיים בזה, אבל אני לא יכול שלא. לשאול שאלה קטנה עלינו, על האנשים, על בני אדם, האזרחים, האדם הקטן, הפשוט שצריך לפרנס, צריך לעשות משהו, צריך לעשות ביום יום, לדאוג לילדים, לדאוג לאוכל ולתשלומים כאלה ואחרים, לחיות את חייו, ועוד איכשהו לזכור, ליהנות מהגפן שהוא שתל, או מה... עץ תאנה, ומה אפשר להגיד לנו, מה אתה יכול לתת לנו, או לחזק אותנו, לקראת הבאות? מה אנחנו צריכים לעשות, להערכתך, לדעתך, בימים הקרובים, בחודשים הקרובים, בחורף הקרוב, בשנה הקרובה? איפה אנחנו, איפה העשייה הזאת הקטנה? כל אחד בדלת המותיו, ואולי ביחד... בצורה יותר מסיבית, מה אנחנו צריכים לעשות להערכתך?
אחרי שאנחנו נעבור את תקומת הממשלה החדשה, ונתחיל להבין מי נגד מי, אנחנו נצטרך פשוט להיות הרבה יותר אקטיביים, או פרואקטיביים. אני מוכרח לומר שאנחנו נמצאים בתקופה של חדלות מעשה טוטלית. זה חלק מההסללה. חלק מההסללה, אם חלק מאיתנו, כולל עבדך הנאמן, התקופה מסוימת, שמח על המשטר, על השלטון, על המוסדות, חלק מאיתנו עדיין טבוע בהם, שלא משנה מה הם יעשו, אי אפשר לשנות. כן. אנחנו חייבים להתנתק מזה. והחלק היותר גרוע, ואגב אני מוכרח לומר, שזה פשוט כאילו תוכנית גרועה, שאפילו מתחילים לפתח שיח של איך מתנתקים. The great awakening, or the great workout. איך אני בונה מסגרות אלטרנטיביות, איך אני מתנתק. חבר'ה, אין לכם מה להתנתק. מישהו היה פורץ לכם לבית, הייתם מתנתקים, הייתם אומרים לו, סליחה, תן לי רק לקחת את המגבת ואת המדרשת שיניים ואני עוזב? אין דבר כזה להתנתק. זה חלק מתוכנית כאוטית, מבלי שהתכוונו לכך. אני מבין מאיפה זה מגיע. אבל זה חלק מתוכנית כאוטית, לבוא ולהפנות מבט לצד שמאל, כאשר מה שזה אומר בפועל, שלתת למחוקקים, נקרא לזה ככה, להמשיך לנהל את התוכנית, עד שיום אחד אתה תתעורר ואתה תראה שאין לך כבר יכולת לשנות. לא, אנחנו לא הולכים להתנתק מאף אחד. זה שלנו, זה הכל שלנו. אנחנו צריכים להבין שכל הכוח נמצא אצלנו, מעלינו החוק הטבעי ורק אלוהים, זה הכל. אמנם שי, אתה ניסית למשוך אותי כרגע כאילו מבחינת המבנה החוקתי והסמכויות שנתונות, אבל אנחנו ננהל כאן צירים נורא פרגמטיים. אבל חבר'ה, אתם אנשים חופשיים, אנחנו אנשים חופשיים. מעלינו רק רקיע ומעליו רק בורא. זה שאנחנו נמצאים בתוך הפרדיגמות ובתוך התחדים שלנו, זו צרה בפני עצמה, אבל אפשר להתנתק ממנה. וזה חלק מתהליך הסללה. אם חלק בתוך תהליך הסללה באים ונשענים ומאמינים שאף אחד לא יפגע בנו, אותו תכנות קיים אומנם במופח, שאין לנו יכולת לשנות, מה זה יעזור? חבר'ה, תחשבו שמי ששולח מכתב, סתם מכתב הכי פשוט, או מגיש תלונה במשטרה הכי פשוטה, זה עובר בשלושה מחלקות. עוד שלושה אנשים רואים את מה שאתם יודעים. פעם כתבתי פוסט כזה שנקרא פלייר לכל פקיד. יש לכם את ההזדמנות לשלוח פלייר לכל פקיד. הפכנו להיות מסתכלים, כשמסתכלים על כל מיני הקבוצות למיניהן, שהן קבוצות מופלאות ברמת ידע, אבל הן קבוצות פורקן, שלא מייצרות שום הנאה לפעילות, שום דבר לא ישתנה אם לא נעשה. אותם חוכמולוגים למיניהם שאומרים בואו נקשיב לבריאה והכל יסתדר, לא, זה לא יסתדר. יש כוחות עליונים ואנחנו שליחי המצווה כאן. אנחנו חייבים את ההשתדלות, וקיבלנו את הידע מה לעשות, זה לא הגיע סתם. זאת האינטואיציה שלנו, זה הידע, זאת מתנת האל שקיבלנו לבוא ולהבין מה לעשות. ולפעמים כשיודעים מה לעשות, או מבינים איפה נמצא הרוע ולא עושים כלום, זה פשוט זה חטא על פשע. אז אני מניח שבשנה הקרובה אנחנו נעבוד הרבה יותר, ויש צעדים נורא פרקטיים, ואגב, אתם מדברים על מערכת, מדברים על אג'נדה, אלו מילים גדולות, וזה לא משנה מה הגרמני משואב שם עושה. זה באמת לא מעניין. בסופו של דבר מי שאמור לעשות את זה, זה האנשים שבתוך המערכת, והאנשים האלה הם השכנים שלנו, בני המשפחה. הם האנשים שעומדים איתנו בדיוק באותו רמזור, ובדיוק באותו תור לסופר. הם חייבים לדעת את מה שאתם יודעים. הם חייבים לקבל טיפת מידע, ופשוט להניע אותם לפעילות. זה נורא פשוט. זה בגדול.
תודה רבה, יוסי. תודה רבה על המילים הטובות, ועכשיו על מה ששיתפת כאן. אני חושב שזה היה חשוב מאוד לאנשים לשמוע גם אותך, וגם את המילים האלה ואת הדברים הללו. אני, משהו אומר לי, שגם אם לא נעשה עוד רעיון, למרות שאולי כן, שנחזק בקרוב מאוד את שיתוף הפעולה בינינו, כדי להניע כמה שיותר אנשים לפעולה. המון תודה לך ושבוע טוב.
שבוע טוב לכולם.
כל טוב.
ביי, ביי.
ביי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. כל טוב, שבוע טוב. ביי ביי.